אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-15 של ההסקט גט ארום. אני הוא דוד, יוצר ומערך הפודקאסט. היום אני פותח בסיקור של תוכנית הטלוויזיה חתונה ממבט ראשון המשודרת בערוץ 12. למי שאינו בקי, חתונה ממבט ראשון היא תוכנית מציאות ישראלית המבוססת על פורמט דני מצליח, שבה שני אנשים זרים נפגשים לראשונה בחתונה שלהם. בתוכנית מפגישים זוגות שלא הכירו זה את זה קודם לכן, זוגות שנבחרו מתוך מאגר גדול יותר של משתתפים פוטנציאליים. וזאת לאחר סדרה של מבחנים מדעיים, כך לפי יוצרי התוכנית. המשתתפים שמגיעים לצילומי התוכנית אינם יודעים כי אם רצונם לפגוש את בן הזוג, הם חייבים להינסה לו מיד, ולהיפגש עמו לראשונה בזמן טקס החתונה. שלא כמו בפורמט האמריקאי, שבו אכן נישאו הזוגות, בפורמט הישראלי נערך לזוגות טקס סמלי, שאינו תקף משפטית במדינת ישראל, כלומר חתונה אזרחית. והוא כולל בגדי חתן קלה, חופה ומסיבת חתונה. לאחר טקס החתונה, יוצאים בני הזוג לירח דבש באירופה, ואחריו הם מתגוררים יחד. בתקופה זו, ממשיכות מצלמות הסדרה ללוות אותם. ואז, בתום 42 ימים, על הזוג להחליט אם הם רוצים לחיות יחד או להיפרד. עד כאן תיאור הפורמט מתוך ויקיפדיה. אני בוחר לסקר בפודקאסט את התוכנית על שום הערך החברתי שיש בה. נכון, זו תוכנית ריאליטי, וככזו היא חשודה מיידית ברצון לשעשע ולהניב כסף למפיקים שלה. אבל אם אנחנו שמים בצד את הספקות והציניות, ואם אנחנו מצליחים להתעלם מהסחות הדעת, אנחנו מגלים שלפנינו תוכנית ריאליטי משובחת. ולמה אני אומר את זה? בואו נזכור שהמדיה אינה יוצרת מציאות, אלא משקפת אותה. ובמובן הזה, התוכנית חתונה ממבט ראשון מצליחה, כבר למן הפרק הראשון, להציב בפנינו מראה לגבי ההתנהגות האנושית שלנו, בכל הקשור לחיפוש שלנו, בני האדם, אחרי אהבה וזוגיות במאה ה-21. בסיקור הפרקים אתן את זווית הראייה האישית שלי, כאחד שחוקר מערכות יחסים שנים רבות, ומלווה אנשים במסע הפנימי שלהם אל עצמם ולזוגיות. אתייחס לתובנות שעולות בכל פרק, ארחיב את נקודת המבט אל מעבר לשעשוע ולסקרנות. והכל במטרה לאפשר לכם, המאזינים, לקבל החלטות שנכונות לכם. מבחינה טכנית, אביא ציטוטים כלשונם ובקולם, ולכן גם אם לא צפיתם בתוכנית, עדיין תוכלו להתאשר מהאזנה לפרקי העסקת. חשוב לציין שאין לי שום קשר להפקת התוכנית. אני לא משלם להם ולא מקבל מהם תשלום. אין לי שום זכויות יוצרים על התוכנית, אלא רק על פרקי העסקת להם אתם מאזינים. מן הסתם, כמוכם, אני ניזון אך ורק מהתוכניות בהן אני צופה. ולכן חשוב לי לומר שהגם שאשתמש בדוגמאות מאירועים שקורים לזוגות בתוכנית, המטרה היא להציף רעיון ולא לשפוט אדם כזה או אחר. אין לי הזכות לכך. אני אסקר את פרקי התוכנית כסדרה לפי העניין והצורך. ולפיכך הפרק היום מסקר את התוכנית ששודרה אתמול. היא פרק הפתיחה של חתונה ממבט ראשון. האזנה נעימה, בואו נלך לכם. אוקיי, אז שלום שוב. אני רוצה לפתוח את הסקירה של הפרק הראשון בשאלה הבסיסית. האם חתונה ממבט ראשון היא תוכנית ריאליטי או תוכנית שידוכים, תוכנית הכרויות? ולשם כך בואו נשמע רגע מה אנשי התוכנית אומרים.
עונה חדשה של חתונה ממבט ראשון יוצאת לדרך בפעם השלישית.
הופתענו השנה מכמות הפונים. אלפי אנשים ניגשו למיונים, וכנראה שלמרות שזה פורמט טלוויזיה יוצא דופן, מה שאני שומעת זה שאנשים סופרים אותו בתור אחת הדרכים הלגיטימיות למצוא זוגיות.
יש טינדר ויש חתונה ממבט ראשון.
כן.
אוקיי, מעניין מאוד. זאת אומרת, אנשי התוכנית רואים את התוכנית שלהם, חתונה ממבט ראשון, כדרך נוספת להכיר. האם זו דרך לגיטימית? בהחלט, למה לא? אין כאן שום דבר לא חוקי, אז בהחלט זה לגיטימי. האם זה עובד? לא כל כך, לפי הניסיון של שתי העונות האחרונות. חוץ מזה, בואו לא נשכח שעדיין, עם כל הכבוד להיקף של התוכנית ולתהודה התקשורתית שלה, מדובר על זוגות בודדים, ואם יש עשרות אלפי אנשים רווקים, זוגות שמחפשים זוגיות, במדינת ישראל עדיין אי אפשר להשוות את ההיקף, את הסקיילביליות של תוכנית חתונה ממבט ראשון למדיה אלקטרונית. אבל בהחלט זו דרך לגיטימית. יחד עם זה, בגלל שאף זוג לא החזיק מעמד, והדוגמה של מהעונה שעברה של שירי ולירון, לירן קראו לו, אני לא רואה אותה כדוגמה, כי אין שם יציבות, אבל נעזוב את זה בצד עכשיו, אנחנו נתרכז בעונה השלישית. מה שאני רוצה לומר זה, בואו נשנה ציפיות. זו תוכנית לגיטימית להכיר, זה נכון, חתונה פחות. ולכן הייתי אומר, בואו נגיע אל התוכנית, אנחנו כצופים במיוחד, עם הציפייה שזה עוד שלב בחיים, שהתוכנית מאפשרת להכיר אנשים בצורה שונה ממה שאנחנו רגילים מאפליקציות, אבל המטרה היא להכיר. המטרה היא עוד שלב בחיים, בדרך למערכת היחסים האולטימטיבית, כל אחד עם האחד או אחת שמחפשים לעצמם. אם זה יקרה כאן, נהדר. אנחנו יודעים מהניסיון של העונות הקדמות, שהסיכוי שזה קורה הוא מאוד 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 נמוך. הלאה, העניין השני. בואו נאזין לקטע הבא.
הערב, המסע האמיץ והמשוגע של חתונה ממבט ראשון מתחיל. צוות פסיכולוגים ומדענים ערך לאלפי רווקים ורווקות סדרת מבדקים מקיפה למטרה אחת ויחידה. למצוא זוגות בעלי פוטנציאל התאמה גבוה. פגשו בפעם הראשונה מתחת לחופה.
נעים מאוד.
יטוסו לעיר החבש.
הכי כיף לטח בעולם.
לא רוצה שהבוע תתנפל.
אני מאושרת. אני לא יודעת להמשיך ככה.
יעברו לגור יחד למשך 42 ימים.
בחיים שלי לא גרתי עם מישהי ביחד באותו בית.
אך השני לחדרי נפרדים.
אני זכה להכיר אותך עוד מאוד.
לא יודעת שאפשר להרגיש ככה.
ויבינו שלמצוא את האדם המתאים זה החלק הקל. עכשיו צריך גם לחיות איתו.
אוקיי, אז שמתם לב למה שנאמר שם? ולפני שאני אתייחס לזה, אני רוצה שנאזין למה שנעמה גונן, אחת המשתתפות בתוכנית מקריית טבעון, שאנחנו נפגוש אותה בפרקים הבאים, מה לנעמה היה לומר.
אני רוצה שמישהו יתאים לי. אני רוצה שמישהו יתאים לי.
בואו נדבר רגע על עניין ההתאמה. את התוכנית מלווים שלושה אנשי מקצוע, דוקטור יעל דורון, דוקטור ליאת יקיר ודני פרידלנדר. דוקטור דורון אומרת ככה בקטע שאני לא הבאתי, אנשים מפקידים בידיים שלנו את החיים שלהם. זאת אומרת, יש אחריות מאוד מאוד גדולה לאנשי המקצוע. ואתם יודעים מה האתגר הגדול ביותר שלהם? זה לא כמו שעידו רוזנבלום אמר, הקריין, הוא אמר, החלק הקל זה למצוא מישהו מתאים. לא, לא. החלק הקל זה למצוא מישהו. למצוא מישהו זה קל מאוד. אתה נכנס היום לכל אפליקציה בשתי הקלקות. ימינה, אתה בדרך כלל יכול למצוא מישהו לבילוי, להפגת הבדידות. החלק הקל זה לא למצוא מישהו מתאים. החלק הקשה זה למצוא מישהו מתאים. כי השאלה מתאים למה? וזה אחד האתגרים הכי גדולים, לקחת שני אנשים, שנמצאים באותו מקום בחיים פחות או יותר, ובהמשך הפרק אני אתן דוגמה, ולהתאים ביניהם, ולדעת איזה סוג של בן אדם מתאים לאיזה בן אדם אחר. ואני כאן רוצה לומר לכם מהניסיון האישי שלי, שזה משהו כללי שמלווה גם את ההסקט וגם את הפרק הזה, לפני שתהיה לכם, לכל בן אדם, מערכת יחסים עם האחד או האחת, מערכת היחסים האולטימטיבית, אוקיי? לפני שמערכת יחסים כזאת תיווצר, חייבים לכונן מערכת יחסים עם עצמכם. אתם יכולים לעשות את זה תוך כדי זה שאתם בזוגיות, מה שרוב האנשים עושים, או לעשות את זה לבד. זוגיות אחת או הרבה, לבד למשך הרבה זמן או לבד לזמן קצר. אבל, וזה משהו שאני מקווה מאוד שהפסיכולוגים או אנשי המקצוע מסבירים למשתתפים בתוכנית, העיקר בתהליך הוא התהליך שלכם עם עצמכם. ואם אתם לא תעברו שינוי, אם אתם לא תעברו חיבור עם עצמכם, שום בן זוג מתאים במרכאות לא יוכל לבוא. כי בתכלס אף אחד לא יתאים לכם. לפחות לא כזה שאתם רוצים. לפני שנעבור לדבר על הזוג הראשון שלנו בפרק הזה, בואו נדבר שנייה על המדע מאחורי ההתאמות.
כמו בעונות הקודמות, העברנו את המתמודדים סדרת מבדקים פיזיולוגיים.
סימטריה טובה.
בדיקת DNA ומבדק ריח גוף.
אני מבקש ממך להגיד לי מה עוצמת הריח שאת מריחה.
הוא יכול להיות מתחת לחופה.
הבאתם לי סקלי חמודים. מה קורה עם הריח?
השנה הוספנו מבדק של קלסטרונים. בעצם נתנו למשתתפים לתאר את הבן זוג האידיאלי.
קניתי.
מבחן נוסף שהוספנו, נתנו למשתתפים לראות סרטונים של טיפוסים שונים. הקלטנו את הקול של המשתתפים שהם מתארים מה הם ראו.
נראיתי חייכנית כזאת, טיפה יותר שמחת חיים.
לאחר מכן ביצענו אנליזה על התגובה הפיזיולוגית למראה אותם טיפוסים שונים.
זאת אומרת שאנחנו מהתגובה הקולית שלהם יכולים ללמוד עוד על המשיכה שלהם, על הדחייה שלהם.
הלאה, בוא נתקדם. תעבירי לחתיכים.
גם אנחנו באים לפה עם כלים חדשים קצת.
אתם שמעתם את זה? או אלוהים ישמור, זה נשמע כמו מסע מפרך לחצות את ים סוף או משהו כזה. ניתוח אישיות, מבחני ריח, דינמיקה קבוצתית, קלסטרונים. אלוהים ישמור, איזה פחד. לאיפה נעלם הקסם? איפה נעלם המגע היפייתי הזה שמחבר אנשים? טוב, זה העולם שאנחנו חיים בו, חברים. השכל הרציונלי הוא המלך, והכל צריך לעבור את האישור שלו. עד כמה זה עובד, עד כמה זה לא עובד, אני מניח שאת זה אנחנו נגלה במהלך הפרקים של הסדרה. כל אחד ואחת מכן יכולים להגיד על עצמכם, בחיים שלכם, כמה הרציונליות, כמה השיפוטיות, כמה רשימות המקולת באמת עוזרים ועוזרים לכם למצוא את מה שאתם רוצים. אבל בכל אופן, נראה שבידי אנשי המקצוע היקרים של התוכנית, יש את הכלים שהם מכירים, אתם יודעים. הכלים המדעיים, וכבר אמרו שברגע שיש לך פטיש ביד, אז כל דבר בעולם נראה לך כמו מסמר. יופי. אז הגיע הזמן, אחרי ההקדמה הזאת, לעבור לזוג הראשון שלנו, דובי ואריק. כן, דובי זה קיצור של דבורה, וזו האישה, ואריק הוא הגבר. כמה מילים עליהם, לפני שנצלול לעומק, לא לנתח, אבל קצת לאפיין את האישויות שלהם. אז דובי היא בת 57, היא אימא וסבתא, היא גרושה, כבר 22 שנים. היא מציינת שהייתה לזוגיות בת 8 שנים. אני לא יודע אם הכוונה שלה לחתונה, כאילו לנישואים הראשונים, או לזוגיות השנייה שלה. הקרובים שלה, שזה הילדים והחברים, מתארים אותה כאשת משפחה. היא גננת במקצוע, אשת חינוך. הם אומרים שיש לה לב עצום, ומי שיהיה בן הזוג שלה, זו יזכה בה. טוב, אפשר להגיד שהם אובייקטיביים כל כך, אבל האמת שזה גם הרושם שהיא עושה בפרק הראשון, של בן אדם מאוד חברותי, אישה של אנשים. זאת דובי, והיא גרה במודיעין. למה זה חשוב? הוא לא כל כך חשוב, אבל אריק גר בחולון, אז בכל אופן הקרבה היא די איזשהו פקטור בקשר לו, במיוחד אנשים שהם בשלב ב' של החיים שלהם. אז עם דובי בת 57, אריק הוא בן 58, אוטוטו 9, הוא אבא לשני בנים, הוא גרוש 13 שנה, במקצוע הוא קבלן נדלן, בעל חברה, יש לו 80 עובדים, החברים שלו מתארים אותו כנשמה גדולה, אני מתרשם שהוא בן אדם אינדיבידואל, הוא גר לבד, הילדים לא גרים איתו, הוא איש דומיננטי מאוד, הוא אוהב שהדברים יהיו כדרכו, גם החברים שלו מציינים את זה. שימו לב גם שהחברים הם שמלווים אותו ביום החתונה, ולעומת זאת דובי מלווה הבן שלה. אם אריק הוא אינדיבידואליסט, כמו שאמרתי, אז דובי היא אשת משפחה, וזה אחד האתגרים שלה, אני תכף אתייחס לזה. עכשיו בואו נשמע, מדוע הם הגיעו לתוכנית?
מה אני עושה פה? תוכל
לשבת
שם. איך התגלגלתי, תגיד לי, איך הגעתי עד הלום? שלום.
אז גם בתהליך?
כן. אז ככה, אני החלטתי שאני מאוד אמיצה, ושאני באמת רוצה זוגיות. ושאני מוכנה לעשות הרבה מאוד כדי למצוא לעצמי את הזוגיות.
ממש לא מפחד מפרק ב', אני צריך פרק ב', אני רוצה פרק ב', אני רוצה בת זוג לכל דבר ועניין, לחברות ולאהבה.
איזה חמודים, נכון? גם אריק, גם דובי. אבל מה שאני עדיין לא אמרתי לכם, זה שדובי נכוותה מבגידה מאוד גדולה בקשר האחרון שלה. זה אותו קשר שלה 8 שנים. וזה עלול להיות באוכריה. זאת אומרת, כאן היא אומרת, אני רוצה זוגיות, אני מוכוונת זוגיות, איך היא תתמודד עם החוסר ביטחון, חוסר ביטחון בגבר שהיא מגיעה איתו. אנחנו נדבר על זה תכף. אריק גם מבחינתו מוכן לפרק ב', הבנים שלו מספרים שהוא היה מאוד פעיל באפליקציות. וכשבן אדם פעיל באפליקציות, היכרויות, הוא יודע שיש שפע. שפע מדומה, לא משנה, אבל יש שם שפע. וזה יפה מאוד מצידו שהוא באיזשהו שלב עצר ואמר, אני מוכן לזוגיות. האם הוא באמת? בואו נשמע.
אני לא מחפש טוצים, אני לא מחפש הרפתקה, אני מחפש מישהי שאני ארגיש אליה הכי קרוב בעולם, שהיא תהיה החברה הכי טובה שלי.
טוב, אז תגידו, דוד, למה אתה ציני? אני לא, האמת שאני לא, אז אני מאמין לו. אני מאמין לאריק, אני מאמין שהוא עבר שינוי מסוים בדרך חיפוש שלו, בכל השפע הזה, ושהוא מאוד ממוקד ומוכוון. אני גם מאמין כי התוכנית היא תוכנית רצינית, ו... הם עשו שם תהליך של בחירה של האנשים המתאימים, הם מציינים את זה. הם ישבו איתם, ראינו אותם, ובדקו שהם באמת נמצאים במקום הזה, המוכוונות המנטלית, אני קורא לה, מוכוונות מנטלית לזוגיות. אז אם ככה יש לנו שני אנשים, יש לנו את דובי, יש לנו את אריק, ושניהם, גבר ואישה, בשנות ה-50 המאוחרות לחיים שלהם, והם מוכנים להכיר באמת ובתמים. הכל טוב ויפה. בואו עכשיו ניתן קצת עוד רקע, בסדר? נחשוב רגע, למה בכלל ההפקה הביאה אנשים בפרק ב' שלהם? פרק ב' לחיים, פרק ב' לזוגיות. הרי בעונות הקודמות הם היו חבר'ה צעירים בלבד, שנות נקרא לזה 30, 40 ככה, לחיים שלהם. מן הסתם יש כאן איזשהו עניין מסחרי. הם רוצים להגדיל את קהל היעד, קהל הצופים של התוכנית. הם בקרב עמם, הם יושבים, הם יודעים שזוגיות שנייה היא דבר מאוד מקובל היום. יש הרבה מאוד אנשים שהם סיימו פרק א', התגרשו, וזה מאוד מעניין לראות מה הם חווים, ולא לחינם גם הם פתחו בחלק את העונה השלישית עם הזוג הזה. מה עוד נאמר? בואו נגיד מילה לגבי החיצוניות. תראו, זה עניין חשוב כאן. למה? כי אריק מציין במפורש, הוא אומר להם, לאנשי המקצוע, אני רוצה מישהי בסביבות גיל 40-50 שלה, ודובי היא כ-10 שנים מעל הטווח. הנושא הזה של מראה חיצוני עולה גם בהערות הגב של החברים, של המשפחה, שלו. היא פחות מציינת את זה, דובי, אם כי החברות שלה באמת אומרות שחשוב לה גבר מטופח חיצונית. היא מתייחסת לזה, החברות שלה יותר, נקרא לזה חד משמעיות בנושא, באירוע חתונה עצמו, שזה ממש מגיע לקראת סוף התוכנית, אחת החברות מגניבה איזושהי הערה שאומרת, דובי לא תאהב אותו. וזה רק מלהסתכלות על המראה החיצוני שלו. אז אם כן, יש כאן שני אנשים שחשובה להם מאוד, חשוב להם מאוד המראה החיצוני, דרך אגב, דובי אישה מאוד מאוד יפה, גם רואים את זה. השאלה אם אריק יוכל לשים בצד את הקיבעון שלו לגבי הגיל, ולהסתכל על מה שמעבר. ושוב אני אומר, דובי היא אישה יפה, רואים את זה? היא אישה יפה בשנות ה-50 פלוס לחייה. בואו נראה, זה יהיה אחד הדברים שמאוד מעניינים להבין אותם ולהיות מודעים אליהם גם לגבינו, איך אנחנו שופטים אנשים אחרים מבחינת מראה חיצוני, כי חבר'ה, אנחנו חיים בעידן דיגיטלי. רובנו רואים תמונות לפני שאנחנו נפגשים עם הבן אדם, ואז מגיע רגע הפגישה, מגיע רגע הפגישה, והרבה מאוד אנשים לא יודעים איך להקל את זה. אז כאן דובי ואריק מבחינתנו הזדמנות להסתכל לעצמנו במראה, ולהגיד לעצמנו מה אנחנו חושבים על מראה חיצוני, כמה הוא קריטי בהיכרות. עכשיו, המומחים לא התכחשו לזה, המומחים ציינו שהקיבעון של אריק לגבי מראה חיצוני עלול לפסול, עלול לגרום לו לקום וללכת, כמו שמישהו אמר, עוד לפני שטקס החתונה יתחיל. אבל יחד עם זה, הם לא ראו את זה כדיל ברייקר. למה? כי יש ביניהם הרבה מן המשותף. ומה זה? אהבה לחיים. למצות את החיים, לא להיות לבד, שיהיה מישהו לשתף איתו, לעשות חיים ביחד. והמומחים חושבים שבזכות המטרה המשותפת של שניהם, ההתאמה הזאת יכולה להצליח. עכשיו, איך אני יודע שחשוב לארי כל כך המראה החיצוני? הנה, בואו תקשיבו למה שהוא אומר.
כן, אני מוכן לחתונה שלי. ואני מוכן שנלך ונראה כבר את הבחורה. אולי אתם יכולים לחצתי לאיזה חדר דדדי, נראה אותה רגע, נדבר איתה גם המילים. זה יהיה יותר לחמד בשבילכם. מה? כן, אני מוכן.
אתם מבינים? הבחור נמצא שתי דקות לפני שהוא הולך לראות את הקלה, ואין לו סבלנות. זה מעסיק אותו, הוא חושב על זה המון. הוא בטח חשב על זה המון בחודשים שלפני שהודיעו לו, ועכשיו הוא מאוד מאוד לחוץ. הוא רוצה לדעת איך היא נראית. ואת זה אנחנו נגלה בפרק הבא, מה התגובה שלו. עכשיו הוא מדבר על זה עם הפסיכולוג, הוא מדבר על העניין של החשש מהרתיעה הראשונית. הנה השיחה שלו והנה מה שהפסיכולוג אומר.
אני פוחד שפתאום אני... כזה התכנס בעצמי
ברגע
במומנט הזה שאני רואה אותה בפעם הראשונה ואני אקבל איזה סוג של אלם כזה.
אז תגיד לה, תגיד לה, את באלם כמוני, את מתרגשת כמוני, את מבולברת כמוני, תתחבר אליה. תראה, לך יש יתרון אחד עליה, וזה שאתה כבר תעמוד כשהיא תגיע. אתה תהיה נרגש, אתה תהיה בציפייה, אתה תהיה בחרדה, אבל אתה כבר תהיה על הקרקע. ויש לך תפקיד, וזה לקבל אותה כשהיא מגיעה אליך, ולתת לה להרגיש טוב בשנייה הזאת שהיא נוחתת אליך.
אני אעשה את זה. אני אעשה את זה.
טוב, אריק, מאחלים לך בהצלחה. אתה תעשה את זה. הלוואי, האתגר שלך הוא גדול. תשמע, הילדים שלך אומרים, הבן שלך אומר שאתה בן אדם שאוהב לשלוט, שאתה בן אדם עקשן. יש איזה קטע שהוא הולך למדוד חליפת חתן, והוא מסרב בכל תוקף, ורואים כמה זה קשה לו ללבוש חליפה. הוא רוצה את הג'ינס ואת החולצה טריקו. הוא אומר, אני לא מרגיש בנוח. בזכות העובדה שהוא בא לעבור שינוי, והוא מודע לזה, וזה המזל שלו, בזכות העובדה הזאת, הוא בסוף כן מסכים לבוא עם חליפה למעמד החתונה שלו. אבל אריק הוא בחור עקשן. ככה הוא רגיל, הוא מנהל עסק, הוא מנהל אנשים, הוא יודע להזיז דברים בכוח. והאתגר של אריק בקשר הזה יהיה לשחרר את השליטה. יהיה לאפשר לדברים לקרות לא בדיוק כפי שהוא רוצה. הוא יצטרך לא לשפוט כל דבר שקורה, ואם הדברים הם לא כפי שיש לו אותם בראש, הוא יצטרך ללמוד לאפשר אותם. זה יהיה לו מאוד מאוד קשה. הוא יצטרך לתת אפשרות לדובי לצמוח, כי היא אישה שצריכה לצמוח, ותכף אני אתייחס אל דובי, והוא יצטרך פשוט לאפשר לתהליך של ההיכרות לזרום בקצב הטבעי שלו, ולא בדרך שהוא חושב שזה צריך להיות. וזה הולך להיות מאוד מאוד קשה. בשבילו, כי הוא לא רגיל, כי הוא לא יודע איך לשחרר שליטה. בקשר. בואו נשמע מה שגרושתו, אמא של הילדים, אומרת לו.
אני מאמינה שתצליח, כי אני מאמינה בך ובדרך שלך, כי יש בך המון. אני מאחלת לך שתדע לראות את בת הזוג שלך מנקודת המבט שלה, ולאו דווקא מנקודת המבט שלך.
נכון, היינו יחד, אבל לא היינו מחוברים, לא היינו חברים. הילדים לא ראו אותי מנשק אותה או שהיא מנשקת אותי. נדיר שהלכנו יד ביד. היו לי אולי חסכים, אולי לא חשבתי על זה ולא העמקתי על זה בזמנו. אבל היום אני אעשה הכל בשביל להצליח בזוגיות, כמו שאני מצליח גם בדברים אחרים.
אוקיי, אז באמת, היה גרושתו מידע עליו שהוא לא ידע לראות את הצד השני, את הצד שלה, של האישה בזוגיות, והיא מאחלת לו שהדברים עכשיו יהיו שונים. אנחנו גם נצטרף לאיחולים האלה. הוא מחויב לתהליך. אני מאוד מקווה שהוא לא בא כל כך מוכוון מטרה, כי זוגיות זה לא עוד איזשהו פרויקט, עוד איזשהו עסק שאתה יוצר. כמו שאמרנו, זוגיות זה משהו שמלמד אותך להכיר את עצמך, להתחבר עם עצמך. ובין אם דובי תישאר איתך לאורך כל חייך, וזה יהיה מקסים ונהדר, ובין אם תהיה שם רק לתקופה קצרה של האירוע, התוכנית והסדרה, אם אתה תאפשר לך אריק, אתה תלמד המון מכל התהליך הזה. אז אם ככה זה היה אריק, מה קורה עם דובי? היא כלילת השלמות ואין לה אתגרים? בואו נשמע משהו.
היי, בוקר טוב. אתה החתן?
כן, אריק.
מזל טוב, אריק. זה היה מהקלה.
תודה רבה.
וואי, וואי, אני מתרגש, אריק.
היי, חבר. מתנה זו שאני מוסרת לך, מספרת מהם הציפיות שלי למסע אליו אנחנו יוצאים. ציפור הנפש עשויה מגירות מגירות. מגירות אלו אי אפשר לפתוח סתם כך. כל מגירה נעולה במפתח. יש מגירה לשמחה, יש מגירה לתקווה.
אריק, אני מתרגש. באמצע אני אומר לך...
רגע.
רגע, תן לו לגמור מולג, אה? אני מתרגש.
המגירה לסודות הכי כמוסים. זוהי מגירה שאותה כמעט שלא פותחים. ויש עוד מגירות. מקווה שתאפשר גם אתה אל שלך.
שמעתם את זה? זה דובי כתבה לו מכתב כמה שעות לפני שהם היו אמורים להיפגש, לפני שהם ייפגשו, לא אמורים, בסוף נפגשו. דובי שלנו פגועה, היא פגועה מהקשר שהיה לה, והיא אומרת לו בפירוש, יש בי הרבה מגירות, אני כמו בצל, יש הרבה שכבות, לאט לאט. יש לי הרבה סודות, וכמה שהיא עושה רושם של בן אדם פתוח, לבבי, משפחתי, חברותי, היא שומרת הרבה הרבה בפנים. והיא שומרת הרבה בפנים כי היא נפגעה, כי היא איבדה את הקשר עם המקום הזה בתוך עצמה שהוא בטוח. והאתגר של דובי יהיה לשים את עצמה בחזרה במרכז. היא כל הזמן נתנה למשפחה, המשפחה היא עיקר חייה, ובשלב מסוים היא הפסיקה לדאוג לעצמה. היא הפסיקה להאמין באהבה, גם בגלל הפגיעה. היא הפסיקה למלא את עצמה מתוך עצמה. ואני מאוד מקווה בשבילה שהיא לא מצפה שאריק יבוא וייתן לה, כי גם אם זה יקרה, יגיע רגע שבו היא תצטרך לחזור בחזרה אל תוך עצמה ולמצוא את מקור ההזנה הפנימי שלה. כרגע זה לא נשמע כך, כרגע זה נשמע שהיא אישה סגורה מאוד, ועל אף הפורמט ועל אף הרצון שלה להכיר ולאהוב, היא עדיין לא שמה מנטלית. ויהיה כאן מעניין מאוד לראות את הדינמיקה. איך זה מתבטא? בואו נשמע מה שהילדים שלה אומרים לה על זה.
טוב, מה תגידי לו שתראי אותו?
שלום, נעים מאוד. נחמד בזה, לא, שלום.
אלפי יקרה, תהי נעימה. תבואי בנחת.
שלום.
משהו. אל תהיה רשמית. אני מבינה שזה מביך, אבל נראה לי שזה...
מה את היית אומרת, תואר?
אני לא יודעת, אני לא הייתי עושה את זה מלכתחילה. מעניין.
מה יכול להיות?
לא, צריכה להשיל מעלייך ציניות.
אני לא יכולה.
אוקיי, אמרתי, יוסטון, we have a problem. זה תמיד כיף להקשיב לבני המשפחה, כי הם בסך הכל מכירים את בני הזוג הכי טוב. הבת שלה יודעת שהיא קצת קרה, שהיא קצת צינית, לא קצת הרבה כנראה. ציניות חברים מעידה על חשש מפגיעה. אנשים שהם צינים הם אנשים שאותים סביבם מסכה, מגננה, כי הם פוחדים, פוחדים להיפגע. זה בסדר, זה לגיטימי, כולנו היינו שם, אבל בשלב מסוים בחיים, אם רוצים לאפשר לאהבה להיכנס, חייבים באופן מודע לשחרר את הציניות הזאת. לא להיות קרים, לבוא עם לב פתוח, וכן, יש סיכוי להיפגע שוב, כן, כן דובי, יש סיכוי שאריק לא ירצה באותך. אבל לפחות תבואי עם לב פתוח, עם נפש חפצה. ואז אם הוא לא ירצה בך, זה לא יהיה בגלל משהו שאת עשית או לא עשית, אלא בגלל שהוא לא במקום הנהדר שבו את נמצאת. אוקיי, אז זה היה הפרק הראשון. לסיום, מה הסיכוי שאני נותן לקשר הזה? פחות, נקרא לזה ככה. אני חושב שהמראה הוא קריטי מבחינת שניהם. המקום שאריק נמצא בו הוא מנטלית, הוא מוכוון, הוא מוכן לעשות את השינוי. רגשית, אני חושב שהוא עדיין לא שם. אם הם יעברו תהליך של ליווי צמוד עם אנשי המקצוע, יש מצב שתצא משם זוגיות, כי הם במצב ובגיל שהם רוצים, שניהם מאוד. העניין הוא שהוא פרפקציוניסט, היא מאוד קפדנית, היא סגורה, הוא שיפוטי. בקיצור, יש כאן איזשהו אלמנט של חיכוך. יהיה מעניין, חברים, יהיו הרבה דרמות בקשר הזה, בואו נראה איך הוא מתפתח. אז תודה על ההזנה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הקישורים בשואו נוטס.